לקחת אותי כבר לשם, למות אצלם, אמרו להם שאני אחיה אולי שבוע.
ידעו זה דרך היחידה שיכולה להציל את האדם. אף דבר לא יכל להוציא אותי מהעולם שאני חייתי בו. הייתי פרא אדם, דבוק בפשע.
הרגשתי איזו הגשה, כאילו הקדוש ברוך הוא שם את האצבע שלו על המחלה שלי וזרק את זה החוצה.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו נפגשים שוב כאן יחד כולנו בתוכנית על גבול האור. התקופה שבה אנחנו חיים מאזינות ומאזינים היא תקופה יוצאת מן הכלל. אור וחושך משמשים בערבוביה, צרות ושמחות, גאולה וגלות, בנייה ופירוק, כל כך קרובים לגאולה, כל כך רחוקים. בציבור שלנו, בעם שלנו, חלקים שמתחברים מאוד לרצון השם. יש חלקים שרוצים לחיות במדינת כל אזרחיה. ושוב, מהדדים באוזנינו, דברי הרועה הגדול, איש החזון והמציאות כאחד, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים ניסיים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא סער וירפך מהפכה, ויראה אז בעליל כחוסן ישראל ובקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. וזאת הנטייה, כשתיוולד, תדרוך בזעם ותחולל סופות. והם הם חבלי משיח, אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מחוביהם. האורח שלנו להיום הוא אחד שטייל שנים רבות על גבול האור. יהודי יקר שאני מאוד אוהב באופן אישי, אבישי כהן מקיבוץ שער הגולן. שלום לך אבישי.
שלום רב.
קודם כל אבישי, עשית טיול ארוך היום של להגיע לאולפן, עלית הערים, ירדת את הפקעות, אבל הגעת אלינו ברוך השם ושלום ובשמחה.
למה לא? זה ארץ ישראל, אפשר לנסוע בה.
כן, אבישי, אנחנו רוצים להכיר אותך. תספר לנו בבקשה על תקופת ילדותך, איך נולדת, מה היה הרקע בתקופת הילדות והנערות שלך.
נולדתי ב-1934 לזוג ליטאים, כלומר עולים מליטא. הם הצטרפו לקיבוץ בית זרע, אבל קיבוץ בית זרע ב-1934 היה כבר בן 7 שנים, קיבוץ ותיק. ואבי מאוד מאוד היה חשוב לו להתחיל עם קיבוץ מהתחלה. אז הם עברו לקיבוץ שער הגולן שעלה ב-1937, ומאז אנחנו בעצם חברי שער הגולן. ילדות בקיבוץ, ילדות רגילה אפשר לומר, חוו אותה כל אלה שהיו ילדים אז בקיבוץ, עם בעיות רגילות. אני עוד זוכר, הייתי עדיין ממש ילד, 36 עד 39, את המאורעות, יריות לעתים היו על הקיבוץ, והיינו רואים את הלהבות שעלו מצינור הנפט שעובר בכוכב הירדן, הכנופיות של אז היו יורים אל הצינור, ושהנפט התחיל להישפך, היו מדליקים אותו. היינו רואים את הלהבות עולות מקאוקב אל הווה, כיום כוכב הירדן. עד שווינגייט גייס את פלוגות הלילה המפורסמות, היו בהם גם חברי שער הגולן, ועשה קצת סדר. שמה גמר את הכנופיות באזור שהוא פעל, בהמשך הצבא הבריטי התערב יותר חזק ודיכא אותה. ב-45 עברנו ללמוד בקיבוץ בית אלפא, ושם תפסה אותנו מלחמת השחרור. בגיל 14 היינו רצים הרבה, לא עשינו, לא הזדמן לנו. אימנו אותנו בנשק מגיל צעיר, וזה מזכיר לי, הייתי בן 7 או 8 כשהצבאות של רומל התקרבו לארץ, בן 7, ולימדו אותנו את הרובה הבריטי לי אנפילד הקצר. היינו אמורים להחזיק אותו ולדרוך אותו בעמידה משום מה. לא היה לי מספיק כוח להחזיק אותו. הייתי מחזיק בו, היה יורד. הייתי מרים בכל הכוח בו, היה יורד. ולדרוך אותו, אני לא חושב שיש היום הרבה אנשים שעוד השתמשו ברובה הזה, אבל לדרוך אותו היה צריך כוח של נער, די מבוגר לפחות, ולא ילד בן 7. בכל אופן, אותנו לימדו כבר מהגיל ההוא שזאת הארץ שלנו, ולא הייתה לנו הקטנה בכוונות לוותר עליה. היו לנו יחסי שכנים טובים בדרך כלל, אבל אם יהיה צורך להילחם, נילחם. זה בכלל לא היה ויכוח, לא היה דיון על זה. זה היה דבר ברור מאליו. כילד כמובן לא היו לי איזה מלחמות גדולות, אבל בטיולים כמה פעמים היו החלפות מלחמות אבנים עם ילדים ערבים. אני כיוון שהייתי קטן ורזה, אז מכות לא הייתי חזק, אז הצטיינתי באבנים. ויש כמה ילדים ערבים ש מצאו בדרך הלא נעימה שגם היהודים זורקים אבנים טוב. היום נדמה לי שזה כבר לא הולך. טוב, בשלב יותר מאוחר אמרתי עברנו ללמוד בקיבוץ בית אלפא, ושם תפסה אותנו מלחמת השחרור. נערים היינו, לא עשינו הרבה. יום אחד פצעתי את הרגל והושיבו אותי על יד כפתור האזעקה. עכשיו, קיבוץ בית אלפא הוא צמוד למרגלות הגלבוע, ומכשיר האזעקה שמו בבית הספר שהיה יותר צפוני, יותר לכיוון העמק, משום שמטוס יכול היה להגיח מהגלבוע לפני שיראו אותו. עכשיו תחשבו על ילד בן 14 שבאחריותו להזעיק אנשים, את החברים, שמגיע מטוס והוא עלול להפציץ. מצד שני, להזעיק שלא לצורך, להוציא אנשים מעבודה, אז היה כמעט פשע. והיו מטוסים בשמיים, זה היה קטע, היו התלבטויות, בואו נאמר. אני עד היום זוכר, זה לא היה באותו יום, זה היה ביום אחר, מטוס עיראקי, זה נקרא פיורי, המטוס הזה, זעם באנגלית. צולל יורד מעל בית אלפא, ואני עומד ומסתכל, ממש ראיתי את הטייס, ואז הוא פלט צרור, זה פגע על יד אנשים שעבדו בשדה, והם רצו מוקי בעלה הביתה. אני, כיוון שהוא היה מעליי ישר, כשהוא ירה, הוא לא יכול לראות ישר למטה, אבל זה היה, מה לומר, היה בזה משהו מיוחד מאוד. הוא היה כל כך נמוך שראיתי כל בורג ואת הפרצוף של הטייס כשהוא איתה לרגע את הכנף. הוא קצת התרומם ואחרי זה ירה להיום זה נקרא גן השלושה, בריכת המעל הסכנה. ושם היו חבר'ה במים, והיו להם חוויות לא נעימות מאותה תקיפה.
איפה, אבישי, איפה תופסת אותך הכרזת המדינה, 1948?
הכרזת המדינה, עדיין היינו באותו בית ספר, ואני לא זוכר שעשינו מזה עסק גדול. זאת לא... אולי לא הבנו, לא, זאת אומרת, זה היה קצת מוזר, משום שמצד אחד באמת זה מה שעם ישראל שאף 2000 שנה, יכול להיות שזה שנולדנו בארץ וגדלנו בה, והיה ברור לנו לגמרי שהיא שלנו, אז בסדר, נו, אז מגיעים גם לאקט הרשמי של הכרזת מדינה, אבל מה כל הסיפור, אם לא עכשיו, אז עוד קצת, או קצת לפני, זאת אומרת, הדברים באו בצורה טבעית. גידלו אותנו בצורה שאנחנו גדלנו, הייתה גינוי הגלות, ממש אנטי. כל הספרות שעסקה בגלות הייתה בשבילנו אאוט לגמרי. התלמוד בכלל, אני חושב שאולי את המילה אפילו לא ידענו. לעומת זה, התנך, להתחבר ישר לתקופת התנך, זה היה לגמרי ברור. זה היה ברור לגמרי. אנחנו בגבעת המורה חיפשנו את המדרון שגדעון רץ למטה עם החבר'ה, עוד חיפשנו שברי קדים. ועל הגלבוע, אני זוכר שגייסתי ידיד שלי וחשבנו להסתובב בו לחפש את החרב של שאול, אולי הפלישתים לא מצאו אותה וכן הלאה. אולי נמצא איזה חרב חלודה. התחברנו לזה לגמרי לתקופת התנ"ך.
לא ניסו אז להסתיר את הנושא הזה של המלחמות ישראל, הכיבושים, הניצחונות, רחמנא ליצלן.
איזה עם מסתיר דברים כאלה? כל עם נורמלי מתגאה בזה. מה לא בסדר כאן? באנו לארץ, כל עם, לא תמצא כמעט עם בעולם שיושב על המקום ששם ההורים שלו נוצרו, או ירדו מהעצים, או יצאו מהמערות. אין, כל עם אתה תמצא בתולדותיו שהוא הגיע לאיזה מקום וסילק את הקודמים והתיישב שם. וכל עם מתגאה בזה. תשאל את המונגולים שעשו מעשי טבח נוראים, הם עד היום מתגאים בזה. כן? אז עם ישראל צריך להתבייש בזה שהוא צובה ועשה לכבוש את הארץ. ועוד לפי חז"ל, אז נתנו להם התראה, מי שרוצה שיסתלק, והגרגשי פנה והלך. נו, אז מה נחוץ לנו יותר מזה? שום דבר בדומה לבושה או הצטדקות או מה, זה היה, כבשנו אותה וזהו. והתיישבנו, והיו בעיות, בכל עם יש בעיות. באנגליה לא היו מלחמות, השושנים... כל עם כמעט היו לו מלחמות פנימיות, וגם לנו היה. אז אצלנו כל הדברים באו מרמה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר גבוהה מכל עם אחר. כך מלך אדיר בזמנו אחאב. אחאב, לפי ההיסטוריה, ניסה לארגן, קודם כל עובדה שהוא עשה שלום עם יהודה, זה ידוע, כן? ועוד יש שם כסוסה יסוסך, שהם הולכים יחד. עכשיו, הוא גם ניסה לא לפגוע קשה מדי בארם, הוא ארגן את המדינות הקטנות בסביבה, והוא ניסה לא לפגוע קשה מדי בארם, שהייתה יחסית המעצמה הגדולה, משום שהוא ידע שהפחד האמיתי הוא מבבל, אשור וממצרים. זאת הוא ניסה לארגן את כל הקטנים, כולל אפילו ארם, להכניס לברית אחת נגד הגדולים שמאיימים באמת, ואתה רואה שלמשל אלישע מרפא את נאמן סרץ בארם, כן? וכל הזמן אחאב נשמר לא להכות יותר מדי את ארם, כי הוא בכל זאת רוצה להיכנס איתו בברית. אצלנו בתנך הוא חוטא, משום שהוא לצורך הברית, לצורך התקרבות, הוא מתחתן עם איזבל. זה לא שהוא תהיה לו בשוק ופתאום ראה חתיכה יפה ווואלה, איזה, אני מוכרח להתחתן איתה. היא אפילו בת מלך, שיגעון. זאת הייתה חתונה עסקית כמו שהיה מקובל בין מלאכים, והוא התקרב לבעל כי רצה להתקרב לאזור. אצלנו הוא חוטא גדול, ועדיין עומד לזכותו העניין הזה שהוא נשאר מעומד במרכבה לפצוע ומת בקרב, בשביל שלא לגרום לנסיגה כללית, לבריחה כללית, מה שקרה בסופו של דבר משום שהמלך נהרג. גדלנו עם התנך יותר בתור מקור היסטורי מכל דבר אחר. בשלב הרבה יותר מאוחר התחלנו עם הנביאים, ואז באמת רואים את הרמה של עם ישראל. ועדיין היינו רחוקים מהתורה, ופה יש אינצידנט מעניין. אני עד היום קורא די מהר, ובשנים מהם הייתי קורא במהירות עצומה, הייתי גומר ספר ביום יומיים. והנה אני הולך לצבא, ומה אני אעשה? אני לא יכול לקחת איתי ספרייה, והצבא זה כמה שנים, והרי לא יעסיקו אותי שם יום ולילה. אז מה אני לוקח איתי לקרוא? ופתאום אני תופס שאני לוקח איתי את התנך, כי את התנך לא אגמור לעולם, אני אגמור ואתחיל. כן, אני אחזור, כל הסיפורים בשופטים, אני חזרתי עליהם, את אחד החלומות שלי על הדעת על כל התנך בעל פה, לצערי לא הגעתי לרמה.
אתה הרגשת, אבישי, שהתנך, מה שהביטוי הזה של כל כך התפרסם, הקושן שלנו על הארץ, מן הכתב בעלות, כתב החזקה על הארץ, בא לביטוי בדמותו של התנך.
כן, אפשר להגיד שכן, אבל אני אומר שוב שהזכות שלנו על הארץ הייתה כל כך ברורה לי שסיפרתי לך, הגעתי לזה בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל אני אקדים את המאוחר. כשהגיעו מתנדבים לארץ בעקבות מלחמת 67, הגיעו הרבה מתנדבים, ויום אחד, אחד מהם אספו אותנו, אספו אותם לאספת הסברה, ואני הלכתי בתור מדריך שלהם, והמסביר אומר כך ואחרת, קם איזה יהודי אמריקאי כזה, ואומר, מה בעצם אתם עושים פה? אני הייתי המום, והמרצה היה המום, מה זה מה אנחנו עושים פה? אנחנו באנו לארץ ובנינו אותה, וזה, כן, מי ביקש אתכם? מה באתם הנה? בינתיים, עד שהמרצה, ככה הוא גם כן היה די המום, ועד שהוא ככה מנסה למצוא מילה פה ושם, אז אני קצת מתעשת, מספיק לעשות כמה שניות חושבים, ואומר לו, סלח לי, אתה באת מארצות הברית? הוא אומר, כן. מה צבע האור שלך? לבן, לא? אז הוא, אני חייב לציין לשבחו שהוא תפס מהר, בשביל היתר שאולי עוד לא תפסו, אז אני אומר לו, מה עושה בעל צבע אור לבן בארצות הברית? זה ארץ של אדומי האור, לא? ואתה בכלל יהודי, לא? אז הוא אומר, כן. אז ודאי שאין לך מה לעשות שם. אם כל אחד צריך לחזור למקומו הטבעי, אז אולי בעצם אתה צריך לחזור אלינו, לארץ ישראל. אז הוא, כמו שאמרתי לך קודם, הוא כמו שבלון לפני זה היה נפוח גדול גדול, אז ככה כל האוויר יצא. כן, כן, בסדר, אנחנו יכולים לשבת פה, אבל צריך להתפשר, גם לפלסטינאים אולי מגיע. אז אמרתי, אם להגיע להסדרים, אוקיי, אז יש מה לדבר, אבל אתה בתור בעל אור לבן, אל תשאל אותי מה אני עושה כאן כשאתה בא מאמריקה.
כן, טוב, אנחנו נעשה הפסקה קצרה. אבישי, נשמע מחוז את שירי הקמת המדינה מאותם ימים קרובים רחוקים, וניכנס קצת לאווירה.
בשמחה. עצים בין הסליים, גם בר וגם בגר.
בית בתל אביב, ואנחנו חוזרים על גבול האור עם אבישי כהן בתקופה שמי שבנה בית בתל אביב הוא היה עדיין עברי, ואנחנו עושים איתך ביחד אבישי את שלבי הקמת המדינה, התפתחות המדינה. הגענו לשנות ה-60, אתה כבר משתחרר מהצבא, מקים בית בישראל, גר בקיבוץ שער הגולן עדיין, בו נולדת.
כן.
ואיפה אנחנו תופסים אותך?
ב-67 לקראת המלחמה, אני משום מה לא הייתי מודאג, הייתה דאגה גדולה בארץ, אני דאגתי רק אם נוותר בלי מלחמה, כי אם נלחם, לא תיארתי לי שזה יהיה כל כך מהר, ננצח, אבל היה לי ברור שננצח. אני יושב עם אבא שלי, זה כבר היה אחרי ה-22 במאי, האום כבר יצא מרצועת סיני והדברים הולכים ומדרדרים, ואנחנו עולים ברדיו על דמשק, אני חושב, ושומעים שידור, והם אומרים שם בעברית, בקרוב נעלה עליכם ונהרוג את כולכם, מי שרוצה להינצל כדאי לו כבר לברוח או להתחיל לשרוט לקפריסין. בסדר, רוצים להפחיד אותנו, זה מקובל לפני מלחמה. אחרי זה הם חוזרים בערבית, ערבית אני לא ממש יודע, אבל אבא שלי מבין טוב, והוא מתחיל לתרגם לי, ואחרי זה מפסיק ואומר, הם אומרים בדיוק מה שהם אמרו בעברית, שיהרגו את כולנו ויקחו את הארץ. בסדר, רוצים לעודד את עצמם, אבל אז הם חוזרים על כל הסיפור באנגלית. אנגלית היא לא שפת האזור. זאת אומרת, זאת כבר הצהרה לעולם, שהם מתכוונים באמת להרוג את כולנו. וזה עשה לי את הקליק ככה, עד אז הייתי ככה, לא יותר מדי בשמאל, כי זה היה אחרי שהזוועות של סטלין הודעו, אבל עדיין זה היה הכיוון הכללי שלי, ופה ככה נפרדתי מהמחשבה שאולי לערבים יש איזה הצדקה, איזה נימוק טוב נגדנו, משום שמי שרוצה להרוג אותי, אז אני אשתדל להרוג אותו, הקם להורגך השכם והורגו, אין בכלל חבל לדבר הרבה. וצר לי רק של הרבה יותר מאיתנו, הדברים האלה לא מספיק ברורים. שוב, אני קצת אקדים את המאוחר, אבל הזדמן לי לעבור על פרסומים ערביים, אוספים את זה במשרד הסברה שלנו ומתרגמים כסדר. זה תשפוכת שנראה שהיא באה ישר מהבית היוצר של הנאצים. זאת גם הזדמנות להזכיר שהם מתרגמים כסדר ומוצאים פעם מהדורה אחרי מהדורה של הפרוטוקולים של זקני ציון, שכבר ב-22 הטיימס הבריטי בדק וקבע שזה זיוף, ועוד פעם בית משפט שוויצי ב-1936 חקר ומצא שזה זיוף. כן, אבל אצל הערבים זה עדיין תופס, והם מוציאים מהדורה אחרי מהדורה. כל מי שמדבר על שלום איתם וחיים שלווים איתם, אז היה כדאי לו לעבור על ספרי הלימוד שלהם, בתקווה שהוא מבין ערבית או שיהיה לו מתורגמן רציני שלא ינסה למרוח. טוב, בכל אופן, מי אחרי המלחמה ומלחמת יום כיפור, שאני אישית לא עשיתי בהם הרבה, כי הייתי בתפקיד תותחה נונטט, ולא עלו, איפה שאני הייתי, לא עלו עלינו טנקים. יצאתי ללמוד, נהייתי מורה אולפן. יותר מאוחר למדתי קצת באוניברסיטת חיפה. ב-82-3 הצטרפתי למה שהלך להיות קיבוץ צעיר, קיבוץ יחד של מודטים. אני חיפשתי כיוון רוחני ולמדתי מדיטציה טרנסנדנטלית, והעסק הוא אפקטיבי באמת, הוא מגיעים להישגים מסוימים. אני אישית מעדיף את זה וממליץ על זה במקום טיפול פסיכולוגי, אבל כל אחד וטעמו. בכל אופן, ישבתי שם כמעט שנה, עד שיום אחד יוצא לי להגיד למישהו איזה פסוק ידוע מהתנך, והוא אומר לי, מניין זה? אז אני אומר לו, מהתנך? התנך לא מעניין אותי, רק מה שכתב המהרישי מהיש יוגה. אז בשבילי זה היה תמרור הזהרה, ואיזה זמן אחרי זה נפרדו דרכנו. עדיין אני מיודד עם חבר שם, אבל בעיניי התנך זה ספר הספרים, ואני עוד לא קראתי לו מעט מאז, אבל שום דבר ושום יצירה ספרותית לא יכול לעלות עליו. בכל אופן, הלכתי בכיוונים שונים, קראתי דברים שונים, ובשלב מסוים התחלתי לחשוב על העניין הזה של החיבור של עם ישראל בארץ ישראל לתורת ישראל. היה ברור שכמו שנאמר, טובים השניים יחד והחוט המשולש לא במהרה ינתק, שזה חייב להיות חוט משולש, עם ישראל בארץ ישראל עם תורת ישראל. בעקבות זה יצאתי ללמוד במכון מאיר. עוד לפני זה, בתקופה שאני התלבטתי, בת שלי יערה, ואז החבר שלה מיכה, יצאו לירושלים והתחילו ללמוד. אני התלבטתי יותר שנים, הם צעירים, הם עשו את זה בקיצור. התחילו ללמוד, החתונה שלהם כבר הייתה חתונה כשרה למהדרין, ומאז הם מקיימים בית יהודי כשר בארץ ישראל, באיתמר, וגורמים לנו להרבה אושר עם הנכדים. אנחנו אוהבים לבוא לבקר, והם, אשתי הייתה קצת מודאגת מה יהיה, אז אמרתי לה, אין שום בעיה, אנחנו נשמור מערכות כלים בשריים וחלביים. ולמדתי במכון מאיר, לא יכולתי להיות שבוע שלם, משום שהמשכתי לעבוד חלקית בבית, לטפל בדברים שאני מטפל בהם עד היום, זה תברואה ומתקני כיבוי אש וגז וכן הלאה. ובערך זהו. בכל אופן, מה שעשו לי שלושת השנים במכון מאיר עם הרב ביגון, שהוא באמת יהודי יקר, אבל כל הרבנים שמה, הם נתנו לי המון, וזה, אני, מעבר ללימוד, ודאי, בסדר הלימוד, אבל האישיות שלהם, הרב וישליצקי, אני לא חושב שאשכח לו אי פעם, שיעור שלו, הרצאה שלו, שהוא אמר, יש אנשים שהם יודעים מצוין את התורה, את כל התורה אפילו, אבל הם לא חיים את התורה. ויש כמה אמרות מפתח כאלה, ובאמת אתה חושב באיזה מידה אתה מפנים את זה, כל אלה שעשו תשובה והתרחקו מההורים שלהם בהוראת רבנים, אז אני חושב שהרבנים האלה לא בדיוק יודעים מה הם עושים, משום שכיבוד אב ואם זה אחת מהמצוות הראשונות בכלל, מעשרת הדיברות. אז אני לא יודע איך איזשהו רב מעיז להגיד על הורים יתרחקו, ייבדלו מהעדה הרעה. זה צריך למצוא איזה פשרה בעניין זה. אני רוצה לומר משהו, להקריא משהו, שזה ממש היה הפתעה, וזה, אני אקריא קטע, נמצא שתיקון חטא המרגלים צריך להיות על ידי בניין בית המקדש, ולפני בניין בית המקדש צריך להיות בניין ירושלים, כמבואר על פי רבינו לפי הפסוק, ירושלים תיבנה והיכל היווסד. ובאבונותינו הרבים, רבים הם החוטאים חטא גדול של וימאסו בארץ חמדה, גם רבים מתופסי התורה לא ידעו ולא יבינו שנתפסו בחטא המרגלים, נסחפו בקליפת חטא המרגלים בכל מיני סברות כוזבות וטוענות שו ומדוחים. גם מכסים את סברותיהם בדעה המופרכת שאין מצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת בזמן הזה. דעה זו שכבר הופרכה על פי גאוני עולם, ראשונים ואחרונים, המרגלים האלה רוצים להיות יותר גדולים מרבותינו, תנאים ואמוראים, שקבעו שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות בתורה. ורבינו הרמב"ן, זכרו יגן עלינו, שקבע את מצוות יישוב ארץ ישראל במצוות עשה שבתורה, וירשתם אותה וישבתם בה. אני קצת מדלג. וזאת מה שכתב רבינו, כי בקיבוץ גלויות יגבר הסיטרא אחרא, רחמנא ליצלן, וזאת מה שנאמר במדרש, כשישראל יוצאים מן הגלות, עמלק מזדמן להם בדרך, וזהו כוח הטומאה, אשר על זה נאמר, אשר קרחה בדרך. מחזה כוח השטן, שהכניס דעה כוזבת גם בתופסי התורה, לעכב את הגאולה. הרי המרגלים היו גדולי ישראל, והשטן היא סיאם, רחמנה ליצלן. אני מדלג קצת. אכן, איזובי הקיר באו לנצח את ארזי הלבנון. אין זאת כי אם קליפת המרגלים מדברת מתוך גרונם. אכן, זה מה שאמרו חז"ל, בעקבות משיחה, האמת נעדרת וחוצפה יסגי. חוצפה גם נגד הדברים הקדושים של נביאינו וחוזינו. חוצפה נגד גדולי ישראל הקדמונים ונגד דעתו ומצוותו הקדושה של קדוש ישראל, רבינו הגאון רבי אליהו, ואנו תפילה שכל אלה שהרוח העמלקית שוררת בקרבם, שישובו מהר מדרכם הרעה, והוא רחום יכפר אבון. וכפי שבארנו, תיקון חטא המרגלים צריך לבוא אך ורק על ידי בניין ירושלים והרחבת היישוב במצוות הרחבה. צו הנבואה, הרחיבי מקום אהלך וכולי בסייעתא דשמיא. הספר הוא כל התור, תמצית מתוך זין פרקי גאולה שקיבל רבי הלל משקלוב מרבו הגאון רבי אליהו.
כן, עכשיו אני רוצה לחזור ברשותך אבישי לתקופת הלימודים בירושלים. בעצם אתה נכנס לעולמה של תורה, ועד עכשיו נפגשת בעולם הזה רק דרך התנ"ך. כן. ובאמת גדלתם על זה וחייתם את זה. אני זוכר, אני אזכיר לך, לפני הרבה שנים שוחחנו יחד על הנושא של התפילה. ודיברנו על מזמור ברכי נפשי בתהילים, ושאנחנו קוראים אותו בכל ראש חודש. ואתה אמרת ככה ספונטנית שזה השיר הטבע הנפלא ביותר שנכתב אי פעם. אבל לגבי התורה שבעל פה, הגמרא וממקורות חז"ל, כל התקופה היא שדילגו עליה אצלכם בקיבוץ, איך הייתה הרגשה להיכנס לתוך העולם הזה? חז"ל, אמרות חז"ל.
זה היה מעניין וחשוב, ואחד הדברים שאני לא הגעתי להרבה, זה היה מעניין מאוד, ואני זוכר קטעים שכאילו קצת התריכו עליי, ועדיין צר לי שלא המשכתי. לא הסתייע. אני רוצה לומר שהלכתי ללמוד, הייתה לי קצת בעיה, כי אבא שלי עזב את עולם התורה ועלה לארץ ונעשה חילוני, ומאוד לא רציתי לפגוע לעשות ניתוק. איך אני אסביר לו? אז אמרתי לו, תשמע אבא, אתה יודע מצוין ממה יצאת, הוא עד היום יכול לצטט את התנ"ך, אפילו שכבר הראש שלו קצת נחלד, אבל פסוקים מהתנ"ך עד היום הוא זוכר. אז אמרתי לו, אתה יודע ממה יצאת? אני לא יודע ממה יצאת, אני הולך ללמוד את זה, ואז אני אחליט אם אני יוצא גם או נשאר. ואת זה הוא קיבל, והרב ביגון ושאר הרבנים שמה הפכו אותי לאופטימי ללא תקנה. ודבר אחד ודבר שני, עזרו לי להגיע למסקנה שאנחנו בעיצומם של ימות המשיח, וזה כבר משהו ללא חזרה, כן? זה לא בידינו אפילו, זה בידינו, אבל לא רק, נאמר.
כן.
בימינו לקצר, כן? בעיתה חישנה.
ותאמר לי, אבישי, אחרי 3 שנים בערך במכון מאיר, בירושלים, שאתה קצת מנסה לעבוד במקום, להיקלט, וכל הזמן נוסע לקיבוץ, אם אני לא טועה, מדי שבוע או שבועיים, בסוף שבוע ארוך, אתה חוזר לקיבוץ, ואיך בעצם אתה מעביר את כל החוויות הרוחניות האלה שספקת לתוך חיי היומיום, ומה אומרים על זה החברים והמשפחה?
טוב, אני משלב מסוים, מגיל מסוים, עם המשפחה, אני מאוד משתדל להיות בסדר, להגיד מה אני עושה ואיך הגעתי לדעה. והם כבר רגילים במשפחה שלי, איך לומר, קפיצות שלי וניסיונות שונים. זה משנים, הם רגילים שאני מנסה כל מיני דברים, אוהב לבדוק כל מיני דברים. המשפחה שלנו שומרת על קשרים טובים ומהודקים, למרות שאחד מהמשפחה הוא במרכז, היה במרכז מפ"ם ועכשיו הוא במרכז מרץ, ואחר בכלל הדעות שלו שצריך להעיף את כל הערבים מכאן, למרות שהוא אישית מאוד מיודד עם כמה ערבים שעובדים אצלנו. אני בקיבוץ אומר את הדעות שלי, לעתים אני מוצא שזה היה מיותר, שזה לא קידם. אני לא מסתיר את הדעות. מצד שני יש, והמשכיל בעת ההיא דום, אז לפעמים זה מעורר יותר מדי אנטי אצל מי ששומע.
כן. עכשיו אבישי, אני רוצה לעבור איתך, ברשותך, למה שפתחנו בתחילת התוכנית, למהלכים הרוחניים שעברו על העם שלנו במדינתו הצעירה, בתקופה כל כך קצרה, וכל הסיבוכיות המורכבת הזאת. ונשאלת השאלה, וזה דבר שמאוד קשה לתפיסה, למה לציבור הגדול והחשוב והיקר הזה שבנה את המדינה, שישב אותה, שכבש אדמות, שבמוצער גאל אותה, מה קורה לו היום? למה הוא נסוג מכל העמדות האלה? למה הוא מפסיק לבנות? למה הוא תומך בנסיגות, לכאורה, כדי להגיע לשלום?
יש כאן שני דברים שאני רוצה לעמוד עליהם. אחד, זה מירוץ שליחים. מירוץ שליחים רצים, נאמר, ל-400 מטר, או 1,600, 4 פעמים 400, או 4 פעמים 100 מטר. הבן אדם שמתכונן למירוץ שליחים של 400 מטר, רץ רק 100, זאת אומרת, הוא רץ הכי מהר שהוא יכול, בעוצמה שתספיק לו ל-100 מטר, היא לא תספיק לו ל-150, ודאי לו ל-400. נדרש מאיתנו, כשבאנו לארץ, כיוון שנאמר כמעה כמעה, וזה בדיוק מה שקורה, היה ברור שזה לא ייגמר כנראה בדור אחד, וממילא אותו דור שנתן מאמצים עצומים, הוא רץ את המאה מטר שלו, את ה-400 הזה, הוא רץ את החלק שלו מהדרך, והגיע הזמן להעברת הלפיד. עכשיו, בן אדם שהוא לא תפס שזה מירוץ שליחים, אז הוא חושב, בסדר, אני נתתי מאמץ עצום, עכשיו מגיע לי לשבת בשקט. אז מה אתם עושים רעש? מה אתם הצעירים באים ועושים רעש? תנו לשבת בשקט. וזה לא רק זקנה פיזית, כן? נניח זה אבא שלי, אתה רוצה תגיד גם אני בעזרת השם כבר סבא ל-11 נכדים, אני לא ממש צעיר. אז אני כבר לא מדבר על הדור של ההורים שלי ועל הדור שלי, אבל גם הצעירים גדלו לתוך מעין זקנה רוחנית. בסדר, עשינו את שלנו, נלחמנו וזה, תנו לשבת בשקט, לוותר פה, לוותר שם, תעזבו אותנו. כן? עכשיו יש כאן עוד דבר. אתה מכיר בטח את המושג הזה, תזה, אנטיתזה, סינתזה. אז מהו האויב הגדול של התזה ושל האנטיתזה? כמובן האויב הגדול שלהם זה הסינתזה. משום שהאנטיתזה רק מחדדת את התזה, כשם שהתזה מחדדת את האנטיתזה. עכשיו התזה הייתה החרדים, אשה ואל תעשה, כן? תחכה לגאולה כי היא תגיע בעצמה. והאנטיתזה היו החלוצים, שעזבו את הדת ובאו ליישב את הארץ. הפחד הגדול של שניהם זה מהסינתזה, שאלה שמיישבים את הארץ ולומדים תורה ושומרים מצוות. כי אצלם מתעיינים, נעלמים כאילו שני הצדדים. חלוציות, הם חלוצים. הבת שלי בפירוש חלוצה, החתן שלי, מיכה, שנוסע כל יום בדרכים של היום, ואני לא צריך לספר לכם על הדרכים של היום, לעבוד בבית שאן, כן, כך שפעמיים ביום ובדרכים האלה, אנחנו לומר, אנחנו ישנים בלילה, אבל לא אנחנו ולא ההורים שלו לגמרי שקטים. אבל זה מה יש. תורה ומצוות? הוא לומד תורה כמה שהוא יכול ושומר מצוות. כן? זאת אומרת, החרדים לא יכולים לבוא אליהם בטענות. כן? האנשים האלה לומדים. לומדים תורה ושומרים מצוות. החלוצים, התוצאה היא שגם אלה וגם אלה באים אליהם בטענות, משום שאצלם נעלמות התזה והאנטיתזה, החרדים וחלוצים ביחד.
אבישי, אתה מרגיש שהקיבוץ יש לו עדיין תפקיד בתוך כל המהלכים האלה שאנחנו עוברים?
הקיבוץ סיים את תפקידו המקורי שהיה חיבור לאדמה, כיבוש האדמה, קביעת גבולות המדינה וכן הלאה. הדברים האלה, תודה רבה, עשינו את שלנו, לא נחוץ. עכשיו, צורת החיים הזאת, יש לה בהחלט מקום. אבל זה כבר עניין יותר פנימי. זה עניין פנימי שלנו. בואו נשב ונחליט, אם אנחנו רוצים חיי קומונה, שהם מהרבה בחינות, חיים יותר צודקים, נאמר, מבחינה חברתית. זאת אומרת, אין בקיבוץ אני, אין בקיבוץ בן אדם שלא יכול לשלם לעצמו טיפול שיניים, אין בקיבוץ מישהו שייסע לבית חולים ואיש לא יישב על ידו משום שאין לו משפחה. היום אין דברים כאלה, זאת אומרת, הרבה זמן, זאת אומרת, יש בקיבוץ אנשים שחשבון הבנק שלהם בכלל לא רע.
כן.
ירשו, קיבלו פייס, מה שאתה רוצה. כן, אבל אין עניים של ממש בקיבוץ.
ואבישי, אתה מרגיש מבחינה מסוימת כמו המויקני האחרון, לפחות במובן של האידיאולוגיה, אתה אולי מהיחידים בתנועה הזו שממשיך לחשוב שיש לנו זכות על כל ארץ ישראל, ויש עניין ליישב אותה ולכבוש אותה, ואין שום מקום לפשרות טריטוריאליות. ושלא נדבר על הנושא הזה של החיבור בין עם ישראל, ארץ ישראל, לפי תורת ישראל.
אני מקווה שאני לא המוהיקני האחרון.
ויש לך חברים שחושבים כמוך?
בדרגות מסוימות, בצורות מסוימות. אני אגיד לך, רוב עם ישראל, וראינו את זה בבחירות האחרונות, רוב עם ישראל לא היה רוצה שזה יקרה בצורה אלימה, אבל היה שמח אם לא יהיו ערבים בארץ.
כן.
רוב עם ישראל, ואם מישהו יספר אחרת, אז הוא לא עשה סקר אמיתי, לא עשה בדיקה אמיתית. ראינו את זה בבחירות האחרון. לדרך של ברק התנגד 3/4 העם היושב בציון, 3/4 היהודים.
אנחנו ממש נמצאים בסיומה של התוכנית, שהייתה מאוד מרתקת ושוב קצרה, כמו שקורה לנו הרבה פעמים. אבל הייתי רוצה לסיים בקטע קריאה שתבחר מתוך מה שהבאת לנו. ואולי הוא ישקף קצת את מה שעברנו פה בשעה האחרונה.
אני אומרים, אם ראשונים כבני אדם, כתב בן אדם שהיה בשבי יפן ב-1905, הגיע לנו השעה להיות עם עומד ברשות עצמו, קצנו להיות מפוזרים בין הגויים השונים ולשמש להם כלי משחק קל, אנו חייבים להתאחד ולהיות גוף אחד שם בארץ ישראל, לא נהיה תלויים באחרים שם, נעשה לנו בעצמנו את הטוב ואת הרע. יוסף טרומפלדור, קצין בצבא הרוסי בשבי יפן 1905. ורציתי משהו מאישה שבזמני כל ילד הכיר את השירים שלה. כיצד עבר היום בכנרת? השחר עלה באכילנו לעבוד. ידיים מיובלות, רגליים יחיפות, שזופות, שרוטות. פנים עזות, לבבות לוהטים, האוויר כולו צלה לזמירותינו, שיחנו וצחוקנו. המאדרים הונפו והורדו בלי הרף. כן על זו, דילגתי קצת, כן על זו קולות העלומים. מני רווחה יגורנו, נחשפנו לקורבן, לעינוי, לחבלי אסיר, בהם נקדש ברמה את שם המולדת. זכורתני, שתלנו אקליפטוסים בתוך הביצה, במקום בו הירדן נפרד מעל הכנרת, ואץ רץ הנגבה, מקציף סלעים, מציף את גדותיו. לא אחת מאיתנו הייתה אחר כך מרעידה בקדחת על יצואה הדל, אבל אף רגע אחד לא פג מליבנו רגש ההודיה לגורל. עבדנו מתוך עליית הנשמה.
כן, ועל רקע השיר הזה, אדמה אדמתי, אנחנו מסיימים את התוכנית הגבול האור להיום, והעורך שלנו היה אבישי כהן, ואני מאוד מאוד רוצה להודות לך, אבישי, היה לנו מאוד מעניין.
תודה רבה.
ואני רוצה לאחל לך הרבה אריכות ימים ושמחה, ושתהנה מהמשפחה, ושתהנה מארץ ישראל, מאדמת הקודש.
אני נהנה.
כן, ברוך השם. ואתם מאזינים יקרים, גם אתם מוזמנים להשתתף בתוכנית שלנו, נכתוב אלינו לערוץ 7, התוכנית על גבול האור, דואר נא מזרח בנימין, מיקוד 90-628, ונשמח אם תספרו לנו גם את החוויות שעברתם בחיים שלכם, ואת הטיולים שהלכתם על גבול האור. המשך האזנה רבה וכל טוב.